כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
המרכזי, דוח מבקר המדינה חושף את ההוצאות של משפחת נתניהו על חשבון הציבור. הוצאות מופרזות ובזבוזים על מזון, ניקיון וביגוד. עובדים ימנו מכיסם הוצאות אישיות של נתניהו ולא קיבלו את כספם בחזרה. המבקר מודיע רשמית, התנהלותו של נתניהו גובלת בחשש לפלילים. החומר הועבר ליועץ המשפטי. בדוח המבקר נחשף גם חילול שבת ויום כיפור במעון ראש הממשלה. על פי הדוח, נתניהו הזמין חשמלאי לביתו בעיצומו של יום כיפור ובשבתות רבות, מבלי שהדבר היה כרוך בפיקוח נפש. לאחר חודשיים של חוסר בהירות, מודיע היום הגאון הרב יורם אברג'ל כי הוא תומך במפלגת יחד בראשות אלי ישי, וקורא לשס לקבל זאת בהבנה ובשמחה. לדבריו, נעשה הכל אחרי הבחירות כדי לאחד את השורות ולנהוג בשיתוף פעולה למען כבוד שם שמיים. שס אריה דרי נעם היום בכנס פעילים של שס ויצא מגדרו. אנשים עושים בלבול מכוון בדעת מרן הרב עובדיה יוסף. אם מרן היה בחיים, אומר דרי, איש לא היה מעז לפתוח מפלגה נגדו, וגם אני בתוכם, אמר יושב ראש שס. בתוך כל אלו ממשיך הדיון סביב נאום נתניהו הצפוי בקונגרס. על פי החלטת יושב ראש ועדת הבחירות, ישודר בהשהיה של 5 דקות. הכל תלוי באורחי החדשות בכלי התקשורת השונים. האם האחד יחליט שיש תעמולה והשני לא? איך בדיוק הדבר הזה יעבוד? הוועדה לא קבעה את הכללים האתיים להעברת השידור הזה. נדון גם בסוגיה הזו בהמשך. וגם על הפרשייה החדשה, 3 חרדים מירושלים, בהם חבר מועצת עיר לשעבר הרב שמואל יצחקי, נעצרו בחשד לשחיתות. על פי החשד, הם מכרו חלקות קבר בהר המנוחות שלא היו שייכות להם, ודרשו בתמורה 10,000 שקלים במזומן. בצער רב, מתבשרים היום על פטירתה של הילדה אדל ביטון, זיכרונה לברכה, שנפצעה באור החנוש בפיגוע של ידועי אבנים בשומרון. החלימה, אך לא הצליחה להשתקם באופן סופי. עכשיו נפטרה לאחר שהסתבכה בדלקת ריאות קשה. נפטרה כאמור אחר הצהריים. גם על מזג האוויר, על פי התחזית, סוף שבוע סוער במיוחד, שלג גם בירושלים, שלג בערי המרכז, קור, רוחות, סופות אל תוך השבת, ייתכן גם שלג אפילו בשפלה. תחזית המלאה בהמשך המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדי אור וישי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אחרי שבועות של דיבורים על דוח המבקר, הדלפות של טיוטות של חלק מהדוח הזה, עכשיו זה מתפרסם באופן רשמי, שורה ארוכה של בזבוזים של משפחת נתניהו. הרבה מאוד כסף על מזון, על ניקיון, על ביגוד, רעיתי גן שנקנו למעון ראש הממשלה ועברו לקסריה, ועוד שורה ארוכה של עניינים שמדברים על בזבוזים ועל חוסר התנהלות תקינה בבית ראש הממשלה. אבל מעל הכל, נחשף בדוח הזה חילול יום כיפור, לא פחות ולא יותר. ראש הממשלה מזמין חשמלאי בעיצומו של יום הכיפורים למשימות פשוטות שאינן כמובן לא כרוכות בפיקוח נפש, בוודאי שיכולות לחכות לאחר היום הקדוש. חשמלאי כזה הוזמן גם בשבתות רבות במהלך השנה, כך נחשף בדוח המבקר. זה ראש הממשלה שכמובן מצהיר על קרבה למסורת, על יהדות, על משפחה ענפה ששמרה מצוות. אנחנו גם בעניין הזה נדבר מההיבט הדתי כמובן ההלכתי של ההתנהלות של ראש ממשלת ישראל בסוגיה הזו. נפתח תחילה עם כתבנו גואל והקנין. שלום גואל.
ערב טוב אבי.
ברשותך גואל, בואו נפתח קודם כל עם איזשהו תזכיר קצר על הנתונים המשמעותיים בדוח המבקר.
כן, היום למעשה קורים שני דברים בסביבת נתניהו. יש דוח המבקר ויש את המפגש שראש הממשלה מקיים היום עם בלוגרים ועורכי אתרים, ולא סתם אני מקשר בין השניים. אותו דוח למעשה שכולם דיברו עליו, דיברו עליו לא מעט, על החומרה שלו ועל הנהנתנות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כל אותם סיפורים, מסיפורי הבקבוקים ועד סיפורי הריהוט שהוא עבר ממון ראש הממשלה הרשמי לביתו הפרטי בקיסריה. הנושא הזה היום נפתח בצורה מאוד גלויה לציבור על ידי מבקר המדינה. צריך לומר שגם הדוח הזה של מבקר המדינה שפירה, שלכאורה, לכאורה, במרכאות אפשר לומר שהדוח הזה הוא מעט ידידותי אולי קצת לנתניהו, אבל עדיין גם הוא חמור מאוד, במיוחד כשמתייחסים ללא מעט עובדות, ואני עדיין לא נוגע בפן הדתי של העובדות. בואו נדבר על דברים שדוברו שם. צריך להבין שגם כאשר ראש הממשלה נמצא בביתו הפרטי בקיסריה, כל דבר שהוא רוצה לעשות במימון מעון ראש הממשלה הרשמי, זה אמור לעבור את ועדת השלושה, מדבר בשלושה אנשים שהם מבחירי עובדי הבית, והם צריכים לקבל את ההחלטה אם הדבר הזה מצריך מימון של המדינה או לא. בנקודה הזו טוענים שהיו לא מעט פעמים שהדברים לא עברו בסדר הזה. מעון ראש הממשלה, אם אנחנו מתייחסים לתקופת כהונתו של אהוד אולמרט, אז בשנתיים, בשנה וחצי הראשונות, הסכום פר שנה עלה בהרבה מאוד, לאט לאט הוא החל לרדת והתאזן, כמובן שזה גם בעקבות ביקורת ציבורית לא קטנה שהייתה על נתניהו ועל ההתנהלות שלו בשני הבתים. אנחנו מדברים על הבית, על המעון הרשמי בירושלים ועל הבית בקיסריה אותו מבלה בסופי שבוע. נקודה נוספת שבאה לידי ביטוי זה השימוש באנשים שלכאורה הוא לא יכול היה להשתמש בהם. אם אנחנו לוקחים לדוגמה את אותו חשמלאי שהזכרת בפתיח שלך, אז מדובר באחד שכנראה נפסל לעבוד בגלל הקרבתו למשפחת נתניהו, אז הוא, אם הוא לא יכול להיות מועסק במכרז בצורה מסודרת, הוא עובד, הוא מתחיל לעבוד דרך קבלן משנה, והוא מוזמן גם בימים שהם לא שגרתיים ואין בהם צורך בפיקוח נפש, וכאן נכנס הנושא הדתי, נושא השבת ונושא יום כיפור, שבו הוא למעשה מוזמן לבצע תיקון מתבקש לבצע תיקון בדבר שאינו מצריך.
אנחנו יודעים מה בדיוק גואל, מה הפעולה של החשמלאי בבית ראש הממשלה ביום כיפור?
הם לא מציינים את הדבר הזה, לא מצוין, וגם מטבע הדברים האנשים שקרובים לדוח הזה, שהדוח הזה די עוסק בהם, לא נמצאים בתוך ה... אין יכולת לדבר איתם, בטח לא עכשיו, מי ששולחים כרגע לזירה התקשורתית את חברי הכנסת של הליכוד, שהם כבר נתנו הודעה התקשורת במהלך היום האחרון, זאת מירי רגב, אם זה עוד חברי הליכוד שטוענים שמדובר באיזשהו ניסיון לעריפת ראשים או לחיסול ראש ממשלה מכהן, והם מסבירים שעיתוי פרסום הדוח, הדרישה לפרסם את הדוח דווקא היום, זה לא דרישה תמימה. זו נקודה אחת, אבל ברשותך אני רוצה להגיע לאותו אירוע שעושה היום נתניהו דווקא בבית שלו במעון הרשמי, הוא מזמן אליו בלוגרים, עורכי אתרים שמגיעים לשם, ואז הוא נותן שם איזושהי כותרת ראש הממשלה. לכל אורך המפגש הזה הוא עושה פוליטיקה ומנסה להרוויח עוד פוליטיקה כרגע, ובמקרה הזה הוא עושה את זה על הגב של החרדים, שבו הוא אומר, אנחנו לשאלת אחד הכתבים החרדים שהיה שם, הוא אומר שאנחנו נבטל את נושא הסנקציות הפליליות מגיוס, מאותו חוק הגיוס שנחקק בקדנציה האחרונה. הוא מדבר על כך שהקדנציה הבאה תהיה, הממשלה הבאה תהיה עם השותפים הטבעיים, והוא מתכוון פה לציבור החרדי. כמובן שהדבר הזה זוכה לביקורת רבה מכיוונה של יש עתיד, שאומרת שראש הממשלה חשף את פרצופו, אבל לא סתם נתניהו עושה את זה. נתניהו מזמן את כל אותם אנשים אליו בשעה 2, כאשר הוא יודע שבשעה 4 הוא הולך לחטוף את הדוח הזה.
סוג של שיחה מקדימה,
והוא גם מסביר להם, אומר להם, תגידו, מתעסקים בשטויות הללו של הוצאות ראש ממשלה או לא ראש ממשלה, את מי, אבל בשורה התחתונה, את מי הייתם רוצים להתעסק עם הבעיה האיראנית? האם הייתם רוצים שאני אתעסק בזה, או ציפי לבני שתעסוק בזה? זאת אומרת, שוב נתניהו מכוון הכל,
מנסה לצאת מזה
ב... לבין לבני, או ללך לכיוון הביטחוני, שזה לכאורה הנקודה החזקה ביותר שלו.
אוקיי, אלו הם פני הדברים. כאמור, דוח המבקר שמתפרסם היום עוד רבות, ידובר עליו כנראה עד הבחירות, הוא גם מתפרסם ערב הבחירות, יש לזה גם כן סוג של משמעות. גואל והקנין, כתבנו, תודה רבה לך.
ערב טוב.
שלום לעורך הדין אביעד הכהן. עורך הדין אביעד הכהן, ערב טוב לך. דיקן מכללת שערי משפט. אנחנו מנסים להבין מה זאת המילה חשד לפלילים או על גבול הפלילי. האם הדוח הזה בעצם עשוי לפתוח, להוביל לפתיחת חקירה נגד נתניהו? איפה הנקודות הפליליות כאן? האם יש איזושהי מגבלות על ראש ממשלה לבזבז, מזון, ביגוד, ניקיון? אם יש תקרה כזו שהוא לא יכול לעבור אותה והוא עבר אותה, או שמבקר המדינה מדבר בסך הכל על משהו שהוא לא אתי, שזה לא מכובד שראש ממשלה יבזבז כל כך הרבה כסף מכספי הציבור מבלי לעשות שיקול דעת בעניין הזה? והשאלה הכי גדולה זה מי בסוף אחראי על הכספים? האם יש מנהל חשבונות, רואה חשבון, גזבר, שבא ואומר לנתניהו, אדוני ראש הממשלה, אתה מגזים, אתה מבזבז יותר מדי, בוא נעצור, ואז נתניהו אומר לו, לא, אני רוצה לקנות גם, נניח, רעיתי גן, או שזה לא עובד כך. ראש הממשלה מחליט, קונים, ואיש לא אמור לתת על זה ביקורת. אלו שאלות משפטיות שכנראה גם מבקר המדינה עסק בהם, אבל בעיקר היועץ המשפטי לממשלה, שעכשיו כל הדוח הזה מתגולל לפתחו, יצטרך לענות על השאלות הללו. והשאלה המרכזית שמעניינת אותנו, סוגיית חילולי השבת ויום הכיפורים, עד כמה בעצם מדובר כאן במשהו משמעותי וחילול יום כיפור כמו שזה נשמע, קצת קשה להבין או להאמין, אבל כנראה שזה מה שקרה, אנחנו נבדוק את זה עוד מעט. עורך הדין אביעד הכהן, שלום לך. עורך הדין אביעד הכהן, האם אתה איתנו? אוקיי, אנחנו מנסים לעשות את זה מיד, אנחנו נצא לפרסומות ונשוב מיד אחר כך.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עכשיו שוב עם עורך הדין אביעד הכהן, שלום וערב טוב לך אדוני.
שלום וערב טוב.
דיקן מכללת שערי משפט, ואנחנו מנסים להבין יחד איתך, מה זה חשד לפלילים?
כאשר נוצר חשד, חשד כשמו כן, חושבים שאדם עבר עבירה בגלל התקיימותן של נסיבות עובדתיות מסוימות, אבל זה עדיין לא מספיק, מכיוון שלכל עבירה מלבד היסוד העובדתי, שגם אותו צריך להוכיח כמובן בראיות, יש גם יסוד נפשי שאדם מתכוון לעבור עבירה, ברוב העבירות הם עבירות כוונה, ולכן כדי לברר את הדבר הזה צריך להעביר את הדברים לאותם אנשים שאמונים על אכיפת החוק, זה יכול להיות הפרקליטות, יכול להיות היועץ המשפטי לממשלה.
כלומר, העובדות אומרות שיש פה בעיה רצינית, יש פה מישהו שעבר על החוק, השאלה אם הוא ידע שהוא עבר על החוק, הוא התכוון לעבור על החוק.
אומרות את העובדות, ועכשיו השאלה אם יש פה כאן עבירה או לא, זאת הכרעה של מי שאמון על הגשת כתבי אישום, וזה היועץ המשפטי לממשלה.
אוקיי, כשאנחנו קוראים את דוח המבקר ורואים באמת מספרים מאוד גדולים, בזבוזים, מזון, ניקיון, ביגוד, אתה יודע לספר לנו איך עובד העסק הזה במשאב הציבורי שנקרא בית ראש הממשלה? האם יש תקרת זכוכית שאסור לו לעבור? האם הוא עבר?
בוודאי שכן. כל הוצאה, אגב, זה לא קשור רק לראש הממשלה. כל אדם בשירות הממשלתי, בין מדובר בשר או במלכ"ל או בכל עובד אחר, יש מסגרת תקציבית. לכל משרד יש מסגרת תקציבית. במקרה הזה המסגרת התקציבית היא המסגרת התקציבית של משרד ראש הממשלה. חלק מהתקציב הזה מיועד להחזקת הבתים שבהם מתגורר ראש הממשלה, גם המעון הרשמי בירושלים וגם הבית בקיסריה, ובמסגרת התקציב הזה ישנם סעיפי משנה ש...
אז אם נניח התקציב הוא 100,000 שקלים, וברגע שהוא מוציא הוצאה מעבר ל-100,000 שקלים, מי מאשר את זה? מאיפה הכסף? איך זה עובד?
אז בכל משרד ממשלתי ישנו חשב שהוא בעצם הנציג של משרד האוצר, החשב בעצם הרבה פעמים מנהל את המשרד, אי אפשר להוציא שקל אחד בלי חתימה של החשב, כשרוצים להתקשר עם ספק שירותים, עם חשמלאי, עם אדם אחר, צריכים לקבל חתימה של החשב, והדברים האלה גם עוברים בדרך כלל גם ביקורת של הייעוץ המשפטי באותו משרד, שהוא גם הוא מנותק מהמשרד, והוא בעצם כפוף ליועץ המשפטי לממשלה. ככה שישנם גורמי ביקורת, וחוץ מזה יש כמובן את מבקר המדינה שבודק את הדברים לאחר מעשה, כל האנשים האלה אמורים להיות שומרי הסף שבודקים את הדברים האלה.
אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על ראש ממשלה מכהן, ערב בחירות, יש משמעות בפרסום דברים כאלה, כמובן על תוצאות הבחירות, על המשמעות הזו, האם יש מנגנון שאמור לבוא מול, גם מול המבקר והיועץ המשפטי ואחרים ולומר להם, רבותיי, הדוח הזה יכול להתפרסם עוד חודש, לא קרה כלום?
לבקר המדינה יש שיקול דעת מלא גם באשר מה לפרסם וגם באשר בשאלה מתי לפרסם. במקרה הזה, כפי שאנחנו יודעים, מבקר המדינה לא מיהר לפרסם את הדוח, אבל בעקבות לחצים שהיו, אפשר כמובן להסתכל על העניין הזה לכאן או לכאן. אתה יכול לבוא ולומר שכדי שהאזרחים יוכלו לבחור, לדעת במי לבחור, טוב שיהיה בפניהם כל המידע, לא רק לגבי אגב ראש הממשלה, לגבי כל האנשים שעובדים לבחירה. והנימוק בכיוון השני כמובן בא ואומר, מכיוון שמדובר פה בתקופת בחירות, אל תפרסמו את הדוח עכשיו, תפרסמו את הכל, אבל רק לאחר הבחירות. כל אחד משני הנימוקים יש לו תימוכין, אבל כל אחד כמובן נוהג כפי מיטב שיפוטו. במקרה הזה, המבקר החליט שאכן יש מקום לפרסם את הדוח עוד לפני הבחירות.
בוא נדבר רגע מילה אחת על החשמלאי הזה שמוזכר שוב ושוב ובדוח, הוזמן בשבתות, הוזמן גם ביום כיפור. נניח רגע לפן הדתי שהוא חמור של עצמו וצריך להיבדק, אבל האם בעצם מדובר בהזמנה פיקטיבית? יכול מאוד להיות שראש ממשלה לא הזמין חשמלאי ביום כיפור, אבל יש חשמלאי שהוא חפץ בטובתו, והוא רוצה לרשום אותו כמי שהוזמן פעמים רבות לבית ראש הממשלה, וכדי לתת לו תעריף שכר מוכפל, אז הוא כאילו הזמין אותו בשבת, שאז מקבלים כפול, כאילו הזמין אותו ביום כיפור, שאז מקבלים הרבה יותר מכפול, ובעצם פיזית לא הגיע חשמלאי, וזו עבירה פלילית משמעותית.
חד וחלק, אבל כמובן שזה לא קשור דווקא ליום כיפור לשבתות, זה גם באמצע שבוע. כל דבר, כל רישום שהוא רישום פיקטיבי, הוא גם במקרה הזה קבלת דבר במרמה על ידי החשמלאי, אם הוא לא עשה את העבודה או שהוא עשה אותה בתעריף נמוך יותר וחישבו לו את זה בתעריף גבוה יותר, גם עניין של מצג שווא, גם רישום כוזב במסמכי...
אז נתניהו נמצא בדילמה. בהנחה
שהרישום הזה נעשה בצורה פיקטיבית, דברים כאלה מבדי עבירות, אבל את זה צריך לבדוק, צריכו לבדוק אותם אנשים שאמונים על, על הבדיקה הזאת.
נתניהו נמצא בדילמה, או להודות שהוא הזמין באמת חשמלאי ביום כיפור, ולהסתבך עם כל מה שקשור לדעת מסורת ראש הממשלה, הסטטוס קוו וכו', או להגיד חלילה, אני אדם שומר מסורת, אני לא אזמין חשמלאי ביום כיפור, ואז הוא מודה שזה רישום פיקטיבי ומסתבך עם פלילים. מה עדיף לו?
אני חושב שבמקרה הזה עדיף תמיד, לא רק במקרה הזה, לומר את האמת, אבל שוב, מה שאנחנו שומעים מדוח המבקר, ואני חושב שצריכים עוד לקבל את התגובה גם של נתניהו וגם של היועץ המשפטי לממשלה, אחרי שהוא יבדוק את זה, בשביל זה מעבירים את הדברים, אנחנו לא נהיה גם השופטים וגם התליינים, בשביל זה צריך לבדוק את העובדות, לבדוק אם אכן הדברים הם כפי שהם נכתבו בדוח, ואם אכן יתבררו, אז המסקנות הם יהיו בהתאם, אבל אני חושב שמוקדם מדי עוד לחרוץ דין, אני חושב שאנחנו קצת ממהרים מדי.
ממהרים. הדוקטור אביעד הכהן, דיקן מכללת שערי משפט, תודה רבה לך.
תודה רבה ולהתראות.
ערב טוב. שלום לחברת הכנסת גילה גמליאל.
ערב טוב.
אני קורא את תגובת הליכוד לדוח הזה, מתעסקים בזוטות אומרים בליכוד, זה שוליים, זה לא העיקר, העיקר זה כמובן להמשיך להניג את המדינה, יש לנו איומים כבדים על הפרק, האזרחים לא כל כך קונים את זה.
תראה, ראש הממשלה וכמובן כולנו בתנועת הליכוד, אנחנו מאוד מכבדים, מאוד מעריכים גם את מוסד מבקר המדינה, וגם את עבודת הביקורת שגם ראו לציין שחלק מהדברים שנכתבו שם אף יוסמו כבר הלכה למעשה, וחלקם גם יוסמו לעתיד לבוא, כלומר אנחנו כן מברכים על עצם הדוחות. אני חושבת שמה שאנחנו באים לטעון זה העיתוי של הדוח, בהתחשב בעובדה שמדובר בדוח תקדימי, שמעולם לא היה דוח של המבקר על הסוגיה של מעון ראש ממשלה, מעון רשמי של ראש ממשלה במדינת ישראל, כך שאין מודלים להשוואה, שהציבור יכול להיחשף להם ולראות...
בגלל העיתוי של ערב בחירות כמובן.
לא, אני אומרת שמין הראוי לנהל כזה שיח בהחלט, אני חושב שהעיתוי הוא עיתוי קצת שגוי, כי הכל נעשה תחת לחץ ולא ניתנה ההזדמנות הנכונה גם להשיב בצורה עניינית.
הכל
זה סביב שיח בחירות, וזה לאו דווקא הדברים הנכונים. אבל אם אנחנו נבחן את הדברים לאשורם לגבי מה שכבר כתוב, דובר כאן קודם, שמעתי פשוט, המתנתי כרגע על הקו, ושמעתי חלק מהדברים שדיברו כאן על הנושא של החשמלאי, האם הוא זמן או לא הוזמן. ראש הממשלה אמר במפורש, שמכיוון שהם נמצאים כל יום כיפור בירושלים, על מנת ללכת לבית הכנסת, ולא היה שום תרחיש בזמן היותו ראש ממשלה, שהוא היה איזה יום כיפור בקיסריה, אז הדברים האלה ממש אינם נכונים, ושהוא או רעייתו הזמינו חשמלאי ביום הכיפורים. זה דבר שחשוב להבין, שאם נתון כזה לדוגמה כן מצוי בדוח מצד אחד, ומצד שני ראש ממשלה אומר במפורש חד משמעי, לא משתמע לשתי פנים, שלא היה מצב כזה, אז יכולים להיות רכשים אחרים שצריך לבדוק אותם. האם מדובר לדוגמה, אפשר לחשוב שאולי מאבטחים שנמצאים שם 24 שעות, הייתה להם בעיה חשמלית וזה בא מטעמם. האם, אני לא יודעת עוד מה לחשוב סביב זה, אבל זאת אופציה לדוגמה שצריך לבחון אותה. אבל לבוא ולהטיח כנגד ראש ממשלה ואשתו דברים שהם אינם נכונים, אני חושבת שזה קצת הופך להיוצח בעייתי ערב בחירות.
אוקיי, בעצם מה שאת אומרת, צריך, סגנית השר.
זו הסיבה שאני אומרת, כן. כל עוד אנחנו לא נמצאים בבחירות, הדברים האלה צריכים להיבדק. זה טוב שדברים כאלה נבדקים, זה אפילו מבורך. אבל צריך לעשות את הדברים בצורה okay. מאוד זהירה ומאוד על מנת שאנשים לא ייפגעו ולא תהיה מצוקה אמיתית בהתנהלות כזאת ערב בחירות.
מה שבעצם אני שומע זה שייתכן והרבה דברים נעשו בלי ידיעת נתניהו עצמו, בלי ידיעת ראש הממשלה או רעייתו.
הרי ברור לי ולך ולכל בר דעת שלא יעלה על הדעת שבאים בטענות על הניקיונות במשרד ראש הממשלה כנגד ראש הממשלה. מה, באמת חושבים שראש הממשלה מתעסק בניקיונות האלה?
לא, 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 לא.
הרי ברור לכולנו, בשביל זה יש אב בית, בשביל זה יש אנשים במשרד ראש הממשלה שאמורים לטפל בזה.
אבל בוא נתמודד עם הטענה. הרי ברור שנתניהו לא מרים את טלפון ומחייג לחברת ניקיון ומזמין ואומר להם, לא, תעבדו עוד, אני רוצה עוד ניקיון. אני רוצה עוד חליפה, זה לא עובד כך.
לא מדובר בבית פרטי, מדובר במכון רשמי. 100%, 100%. אבל כן אמרתי, אם היה לנו מדדים, אתה יודע, לבחון, גם לי, אני מדברת בתור חברת כנסת כרגע, אם היה לי מדדים מטעם מבקר המדינה, לבחון התנהלות קודמת של ראשי ממשלות קודמים באותם סעיפים,
חברת הכנסת גמליאל, אז בואו נתמודד עם הסיפור האמיתי, הרי מדובר כאן.
או לפחות, שנייה עוד רגע, בבקשה, או לפחות היינו מודדים את זה מול מעון רשמי נוסף שקיים, כמו מעון בית הנשיא, בנושאים שכן אפשר להשוות, לא בנושאים האחרים, כמו לדוגמה עלויות גינון, עלויות ניקיון, עלויות אירוח, עלויות הזמנות של ארוחות מבחוץ, אותם תקנים שנמצאים במוקדים האלה, זה מדדים שכן ניתן לבוא ולפרט ולבדוק. אני לא מדברת על השיח הכללי בעלויות או בכמות הכפלת התקציבים שהיו בעיתות כאלה ואחרות של נשיאים או ראשי ממשלות. ואז יש אפשרות לבוא ולבחון את הסוגיות האלה, וגם ניתן לבוא ולומר שצריך לבוא וליצור נהלים סדורים שלא קיימים לצערי, בבית ראש הממשלה ובבית הנשיא. צריך ליצור את הדברים האלה על מנת ליצור א', את אותה שקיפות עבור הציבור.
הדברים הובנו, הדברים הובנו, חברת הכנסת גמליאל.
עם פחות הוצאות. וזה כבר מתבצע הלכה למעשה, כי אנחנו רואים שראש הממשלה נתניהו ורעייתו, במהלך השנתיים האחרונות, מאז שהם נכנסו לתפקידה מחדש, אנחנו רואים ירידה דרמטית בהוצאות בבית ראש הממשלה.
אוקיי. השאלה המשמעותית היא, ועם זה אני אשמח לקבל תשובה, יש הוצאות שבוודאי נעשו, המספרים נמצאים בידי המבקר, חשמלה יוזמן, כך מופיע ברישומים, השאלה מי הזמין ועל מה וכולי, נשים את כל זה רגע בצד. מסתיימת שנה כלכלית, מישהו בבית ראש ממשלה עושה תחשיב, כמה הוצאנו השנה? ואז הוא מגלה מספר יוצא דופן, מספר משמעותי, וברור שראש הממשלה מעורב שם, במספרים הגדולים,
על
בסיכומים.
על איזה דוגמה אתה נותן? תיתן דוגמה...
אנחנו מדברים על הוצאות מזון.
ממוקדת שאני יודע על מה דבר.
הוצאות מזון בבית ראש הממשלה. המשפחה לא גדלה בין שנת 2009 ל-2010 ו-2011.
כן, אני יכולה לענות לגבי התשובות שאני קיבלתי לגבי השאלה המתבקשת הזו. התשובה שאנחנו קיבלנו לגבי השיח של אותם שנתיים ב-2011-2012, זה שהיה שם אב בית, שיש לטענתם שם עבור הארוחות המוזמנות באלפי שקלים, תצעירים של עובדים, ואף הם נתנו לנו דוגמה לתצעיר של אחד העובדים שנקרא, קוראים לו אמנון זקאי, אני לא מכירה אותו, אבל זה חלק מהתצעירים שהוא נתן, שבאחד המקרים הכינה אופרה שמעון ארוחת ערב למשפחת נתניהו, אך אב הבית השליך את זה לפח, והזמין על דעת עצמו כמויות מזון גדולות ממלון פלאז'ה.
אוקיי. Okay.
כשאותה גברת שאלה אותו למחורת מדוע עשה כך, טוב. אז הוא השיב לה שיש הסכם מסגרת ויש לו תקציב, הוא יכול להזמין מה שהוא רוצה ולא נתן את הדעת.
אוקיי. Okay. אז האלה, לא נרד לפרטים, כי אנחנו מיד...
לא, למה זה כן... חשוב? אני אסביר למה
לא,
זה חשוב.
אני אומר, אנחנו מיד נשוחח.
אין בעיה, מכיוון שאני ליוויתי את ראש הממשלה במשך 4 שנים במשרד ראש הממשלה, אני יכולה להעיד על כך שראש הממשלה נמצא רוב הזמן במשרד ראש הממשלה.
אוקיי, כלומר, חברת הכנסת גמליאל, אנחנו מיד נהיה כאן עם עורכת הדין של ראש הממשלה. אנחנו נהיה כאן מיד עם עורכת הדין של ראש הממשלה שתגיב באמת לפרטים הקטנים הללו, תגובות מסודרות ורשמיות. אני רוצה בשאלה אחרונה ומסכמת על המקרו של כל הדוח הזה, על הטעם הלא טוב שעולה ממנו, ונמצא תירוצים לכל דבר. זה נכון שנמצא סיבה לכל דבר.
בוא נגדיר את זה כך, יש מה לשפר. ראש הממשלה אמר בעצמו שהוא יודע שהדברים מיוסנים הלכה למעשה, ושייוסמו גם לעתיד לבוא, אבל הדברים צריכים להיכנס לפרופורציה. כשהם נכנסים במימד שאנחנו נמצאים בו כרגע של ערב בחירות, הדברים יוצאים מכל שיח פרופורציונלי. ולטעמי ולצערי, כשאני מסתכלת על הדברים במהותם, במקום לדון מה יהיה איתנו יום אחרי הבחירות, בעצם את מי אנחנו רוצים לראות עומד בראשות הממשלה, את בוז'י או ציפי או את נתניהו.
יש משמעות גם למספרים הללו, גם הדוח הזה מגלה לנו קצת על האופי של ראש הממשלה, בהחלט.
אבל הדבר הזה לא נותן לך פרמטרים לגבי שאר המועמדים, וזה הדברים שלצערי מעיבים בשיח המהותי, ובשיח המהותי, שאנחנו רוצים להתעורר יום אחרי הבחירות, אנחנו צריכים לראות איזה אתגרים עומדים לפתחה של מדינת ישראל. נמאס לי, והנה אני אומרת לך בתור חברת כנסת, לעבור ולדבר כל היום על מה דעתי על הסרטון של בוז'י בסוגיית הקול שלו, שזה דבר זניח ולא רלוונטי ולא מעניין.
אוקיי, אבל סרטון...
וגם לבוא ולדון על שאר הדברים האחרים, בשיח או רכילותי או דברים שהם לא נוגעים למהות, והמהות...
הסרטון הזה לא רחוק מהסרטון של גן הילדים של נתניהו.
שאנחנו אמורים להתמודד, הצד המדיני שאנחנו אמורים להתמודד מולו, הצד הכלכלי, הצד החברתי, אלה דברים שהייתי רוצה לראות בשיח בחירות, כי בסופו של יום על בסיסם צריכים להימדד כרגע ראש... ראשי ממשלות ומי שהולכים להניג את המדינה שלנו.
חברת הכנסת גילה גמליאל, סגנית השר, תודה רבה לך.
יום טוב.
ערב טוב. אנחנו עכשיו עם עורכת הדין שולי אשבול, שלום לך.
שלום וברכה.
את מייצגת את משפחת נתניהו בסוגיית לא, הדוח הזה. אוקיי, בית ראש הממשלה. כשאנחנו מדברים על הדוח הזה ועל המספרים שהדוח מגלה וחושף, נותן איזשהם ממדים יוצאי דופן, למשל, ברכישת מזון, ניקיון, ביגוד, בזבוזים.
למה אתה אומר יוצאי דופן? מול מה אתה משווה?
מול שנים קודמות.
כלומר, אתה מדבר על שנתיים של 2011-2012.
בהחלט.
אז על זה אנחנו יכולים להסכים מראש, שב-2011-2012 ההוצאות האלה גדלו. והם גדלו, והגידול בהם, יש בו התאמה מלאה לתקופת העסקה של אב בית מסוים מאוד, והגידול בהם מתחיל בתקופת העסקה שלו ומסתיים עם עזיבתו. אז אם אנחנו מסכימים שב-2009 ההוצאות היו סבירות, ב-2013 וגם 2014, שאותה מגמה של קיטון, ההוצאות הן סבירות, אז אין ויכוח.
אנחנו מדברים על מני נפתלי, נכון, אב הבית, שגם יצא לתקשורת בזמנו.
אכן כן.
הביא שורה של תרעומות על התנהלות בתור שמשלה מולו, בסדר? נאמר את זה כדי שהדברים יהיו על השולחן.
כן, אנחנו מדברים על מני נפתלי.
אכן. בוא נדבר רגע על סוגיית החשמלאי, יום כיפור, שבת.
בוא נדבר על החשמלאי.
מה קרה שם? מישהו הזמין חשמלאי ביום כיפור?
קודם כל נניח עובדה אחת חשובה מאוד. משפחת נתניהו, בכל השנים האחרונות, בילתה או שהתה במהלך יום כיפור בירושלים.
אוקיי.
Okay. לא בקיסריה. זאת אומרת שאם הוזמנה, אם נרשמה קריאה של חשמלאי במהלך יום כיפור, לא משפחת נתניהו עשתה את זה.
עכשיו, הוא הוזמן לקיסריה.
הבית הזה מאויש כל יום, כל היום, על ידי מאבטחים, ובכל ימות השבוע יש שם גם מנקה. על פי הוראות, של משרד רועם, זה לא החלטות שמקבל בכלל ראש הממשלה ולא משפחתו. אם הייתה שם נפילת חשמל במהלך יום כיפור, יכול להיות שבגלל זה נרשמה קריאה, ויכול להיות שבגלל זה גם הוא הוזעק, כי אם מערכת ההבטחה או מערכת החשמל שנוגעת להבטחה נופלת, אז צריך לתקן את זה. מאוד יכול להיות. דבר אחד בטוח שבאותה שנה, באותו יום כיפור, ובכלל בכל ימי הכיפור בשנים האחרונות, משפחת נתניהו נמצאת בירושלים ולא בקיסריה.
שבתות.
מעניין.
לא, נכון? זה נתון מעניין, כן, כבר אמרנו את זה נכון. קודם, אבל לא רק יום כיפור, אלא גם הרבה מאוד שבתות. הנקודה שאני מנסה להגיע אליה, זה האם יש כאן רישומים כוזבים על הזמנות חשמלאי שבכלל לא קרו ולא התרחשו ולא הגיע שום חשמלאי, אבל אז נתניהו יצטרך חלילה להודות בעבירה פלילית, או שעדיף להסתבך עם כמה דתיים שיצעקו, נו, שוין, שבת, יום כיפור, נסתדר איתם.
ולמה אתה חושב שאלה שתי אפשרויות היחידות? יש גם אפשרות שלישית.
שמה?
שהרישומים האלה הם אמיתיים והם נכונים, הם גם סמוכים זה לזה, ובהחלט יכול להיות שהייתה תקלת חשמל מתמשכת.
בשבתות, תמיד ככה זה קורה בסופי שבוע ובימי כיפור?
יכול להיות, כי במהלך השבוע, קודם כל ביום כיפור אמרנו שוב.
כן,
אנחנו לא יודעים מה קורה. אבל בהחלט יכול להיות, אם בסופי שבוע יש, המשפחה מגיעה ומשתמשים בחשמל וישנה איזושהי תקלה מתמשכת. תראה, אינני יודעת, אני מעלה כאן השערות. מי שעושה את הרישומים ומי שמגיע ומי שמגיש את החשבונות הוא אותו חשמלאי וישנו צוות פקידותי. למה ישר להטיל דופי באנשים? לא בחשמלאי.
חלילה, לא מטילים דופי. אנחנו שואלים שאלות, אנחנו מקבלים תשובות.
אני מדבר איתי על רישומים כוזבים, אני לא יודעת מאיפה זה מגיע בכלל.
כי אני אומר, אני מתאר לעצמי שבית ראש הממשלה וגם מאבטחים כאן במדינת ישראל.
גם המבקר לא חשב שמדובר כאן ברישומים כוזבים. אתה יודע איך אנחנו יודעים את זה? והוא בדק את כל הרישומים. אנחנו יודעים את זה מכיוון שהמבקר אומר מפורשות שהדברים שנבדקו על ידו, הוא לא קובע לגבי אף אחד מהם שיש בהם איזשהו חשש לתואר מידות או חליל על מעשים פליליים. לא. וזה דבר שנבדק על ידו, כי הוא מופיע בדוח. אז למה להכניס איזשהם השערות שהמבקר כבר בדק אותן לגופן וביסודיות? כי כמו שראינו, המבקר בודק את הדברים ביסודיות ומגיע אפילו לטיפות האף שעולות 42.17 שח. אז הוא בדק ביסודיות את כל הרישומים, אני לא חושבת שמדובר פה רישומים כוזבים משום צד שהוא.
האם יש כן צד של הבנה, הפקת לקחים מהדוח הזה? למשל עם השורה הבאה שכותב המבקר, מימון היטל זה מכספי האוצר המדינה אינו עולה בקנה אחד, לא עם אמות מידה ציבוריות ולא עם החשיבות של מתן דוגמה אישית. כלומר, נעזוב רגע את הפלילים, נעזוב רגע את המספרים, יש פה משהו לא טוב שמישהו צריך מהיום לחשוב, בוא נתנהל אחרת.
בוא נעשה הפרדה. קודם כל, באמת מדובר בדוח מינורי, שהוא מציין כמה נקודות, או מאיר כמה הערות, והוא בהחלט מעורר מחשבה. וחלק מהערות, דרך אגב, יוסמו כבר, ועל חלק אחר כבר ניתנה הנחיה ליישם אותם. אם אתה מדבר על אותו היטל מיוחד, מדובר על היטל בצורת, ואתה יודע, זה נורא נחמד להתאפס לכל מיני דברים, כמו הבריכה, שפתאום כל מיני אנשים שואלים למה אנחנו צריכים לממן את הבריכה. באמת לא צריך לממן את הבריכה. לא את הבריכה, לא את המים שלה, ולא את היטל הבצורת בגין הבריכה. ראש הממשלה שילם ומשלם בעצמו את המים על הבריכה, עד כדי כך שאפילו ביקש שיתקינו שעון מים נפרד לבריכה.
אוקיי,
וזה דרך אגב גם כתוב.
למה טענות הללו לא מתהפכות על מני נפתלי, ומישהו לא תובע את האיש, אם בעצם הוא האשם, הוא אב הבית, שבזבז והתנהל ומעל בכספי הציבור, וזרק אוכל להשפעה, והתנהל בצורה לא מידתית, מישהו מצדכם צריך להרים את הכפפה ולומר, הנה הוא לראיה, אנחנו תובעים אותו.
קודם כל יכול להיות שזה עוד יקרה, אינני יודעת, אבל בואו לא נשכח שמני נפתלי, המעסיק הישיר שלו, היה מדינת ישראל, משרד ראש הממשלה. ואם מישהו רוצה לתבוע אותו על כך שהוא מילא את תפקידו שלא כראוי, אז המדינה צריכה לקבל החלטות ביחס לזה. זה לא החלטה אישית, לא של ראש הממשלה ולא של אף אחד ממשפחתו. אבל לך תדע, אולי זה עוד יקרה.
אולי זה עוד יקרה. אוקיי, עורכת הדין שולי אשבול, שמייצגת את בית ראש הממשלה בסיפור הזה של דוח מבקר המדינה.
את ראש הממשלה, לא את הבית. רק את ראש הממשלה.
בהחלט. טוב, תודה. תודה רבה. ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת, אחר כך נמשיך לעסוק בסוגיית יום כיפור ושבתות, וגם על הנאום בקונגרס של נתניהו. ראש הממשלה מתלונן על פרסום דוח המבקר בעיתוי לא מתאים, ערב הבחירות. יש מי שאומר, הנאום שלך בקונגרס הוא בעיתוי לא מתאים, ערב הבחירות. עוד סוגיה שנעלה כאן מיד, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לפתוח דיון בעניין יום הכיפור ושבת, מה בדיוק קרה שם? אז סיכום אחרי הדוברים שהיו איתנו כאן, גם עורכת הדין שמייצגת את ראש הממשלה, שולי אשבול, גם חברת הכנסת גילה גמליאל, כולם אומרים נתניהו לא היה בקיסריה, ולשם הוזמן החשמלאי, ויתכן שהמאבטחים הזמינו אותו, ראש הממשלה בכלל לא יודע מזה, לא מתעסק עם זה. ובכל זאת, האם יש כאן איזשהו טעם לפגם? ראש ממשלת ישראל, מדינה יהודית, איש מסורתי, שמצהיר ואומר, אני אוהב מסורת, צם ביום כיפור, חשמלאי מוזמן תמיד בדרך כלל ככה בשבתות ובימי כיפור, זה משהו שבאמת מעורר איזושהי נורה אדומה. שניים איתנו על הקו, יצחק קורביץ, שלום לך.
שלום לכם.
ובני רבינוביץ, שלום גם לך.
שלום וברכה.
שניכם עיתונאים, אבל אחד מכם מוזמן היום לשוחח עם נתניהו, יצחק. מה הוא אמר לך?
טוב, הוא לא דיבר רק איתי, הוזמנתי יחד עם קבוצה של עיתונאים, אני בתור עורך בחדרי חרדים, הוזמנתי יחד עם עורכי אתרי אינטרנט אחרים חרדים, יחד עם עיתונאים מערוצי הרדיו החרדים, הוא דיבר עם כולנו, בגדול...
למה לא הוזמנו, יצחק, למה לא הוזמנו העיתונים, היומונים, המודיע, המבסטר, יתן?
המפגש הזה יועד למה שנקרא עורכי דיגיטל.
בלוגרים.
וכפי שהבנתי, גם צפוי פגישה עם עורכי היומנים, והעיתונות הכתובה גם. אין סתירה בין הדברים.
אוקיי, בני, יצחק במקרה הזה לא דובר ראש הממשלה, הוא הוזמן, הוא הגיע.
זה חלק מ... זה דרך אגב לא קשור לדוח המבקר המפגש הזה, זה בכלל נועד לאתמול, הוא נדחה בגלל...
לא, אין קשר, זה סתם במקרה, יצא כמה שעות לפני, זה סתם.
זה נדחה, זה היה אמור להיות אתמול, זה נדחה בגלל...
גם אתמול זה בעקבות דוח המבקר, נו, גם אתמול...
לא, לא, לא בהכרח, זה ודאי מן הסתם קשור לבחירות, אבל לא בהכרח לדוח. גם הנושאים המרכזיים אליהם מתייחס לא היה הדוח, זה לא היה נושא, מן הסתם לא קשור, לא באופן ישיר, אבל זה כן קשור לבחירות, זה מן הסתם כן.
אוקיי. דיברתם על שבת יום כיפור חשמלאי?
לא התייחסנו כך, כי זה באמת לא הנושא של ראש הממשלה, הוא הדגיש ודיבר על כך שכל שבת, שהוא שומר מסורת, וכל שבת יושב עם בנו ולומדים פרשת שבוע, הוא מכבד מסורת, הוא ודאי וודאי שומר את יום הכיפור, הוא מקביל
עליו. בנו חתן התנ"ך, חמיב כמובן, חוקר תנ"ך, חביב כמובן, כן, כל הסיפורים הידועים.
אבל לא התייחס לכך, ואני גם לא חושב שהיה צריך להתייחס לכך, כי זה ברור שראש הממשלה לא מזמין חשמלאים לבית שיש תקלה, הוא לא עוסק בדברים האלה, זה ברור. אני יכול לומר משהו אחד. כשאני דיברתי עם אנשים שמנהלים את מעונו, הם אמרו לי שבגדול יש להם מדיניות, זאת אומרת, הם לא הופתעו מהמקרה הזה, למרות שלא ידעו להגיד בדיוק מה קרה שם. אבל באופן כללי יש מדיניות בבית ראש הממשלה, שבתקלות מסוימות, תקלות תחזוקה מסוימות, תקלות חשמל מסוימות, הם בהחלט מזמינים גם בחג ומועד, במקרים שזה כרוך בתקלות שעלולות לגרום לבעיות של הבטחה או בעיות של ביטחון. זה טבעי, זה ברור. זה אמרה לי אחת ממנהלת המשק של הבית שלו, הייתה פעם התייחסות לכך גם מרבנים, שבמידה ויש תקלה שעלולה לגרום לבעיית הבטחה, ברור כי יזמינו חשמלאי, זה טבעי. עכשיו אני לא יודע מה היה שם, הם גם לא ידעו לומר מה בדיוק היה שם, רק אומר את זה בתור עיקרון, אבל זה ודאי שראש הממשלה לא היה זה
שהזמין חשמלאי לבית. אוקיי. בני רבינוביץ', אתה קורא דוח המבקר ותופסות אותך שורות הללו של יום כיפור, שבת, חשמלאי, ואתה שומע את כל ההסברים של דוברי ראש הממשלה, שכמובן זה לא הוא, ואם הוא זמן זה על ידי מאבטחים, הוא בכלל לא היה בקיסריה, והחשמלאי הוא זמן דווקא לשם. זה מרגיע אותך?
תשמע, ביבי נתניהו הוא אלוף הספינים. הרי הוא ידע בדיוק מה כתוב בדוח המבקר, הוא ידע שהנושא של שבת ויום כיפור יעלה על סדר היום, הוא יודע שהרבה ליכודניקים, אני חושב רוב הליכודניקים הם אנשים שומרי מסורת, ויום הכיפורים, לא רק שבת, אבל ודאי יום הכיפורים, זה יצבן הרבה מאוד אנשים. אז מה עושים? מזמינים, הרי לא הזמינו את עורכי העיתונים, גם לא את השבועונים, הזמינו 2.5 עיתונאים מאתרי דיגיטל, לקרוא להם קצת לוקשים, ולהגיד שהנה הוא מסורתי ותנך וכל ה... השטויות והאבלים האלו. אבל מכל המלל שהיה היום, אני דווקא תפסתי משהו אחר לגמרי. שמעתי את אביב בושינסקי, שהיה יועץ התקשורת של נתניהו, לא שונא שלו, אני חושב שהוא מהאוהדים שלו, והוא מספר כמשיח לפי תומו, כמו שאומרים, שביבי הזמין אליו הביתה את רון ברמר, שהוא היום שגריר ישראל בארצות הברית, בעבר היועץ המדיני שלו, שיבוא אליו ביום כיפור הביתה כדי לשבת ולהכין נאום. אביב בושינסקי מספר על עצמו שהוא היה מקבל טלפונים בשבת בבוקר מנתניהו, שיבוא אליו הביתה לעבוד. שוב, אני אומר, אם ביבי היה בירושלים או שהיה באונלולו, זה הרי שטויות, הוא לא ידע כלום מה שקורה אצלו בבית. הבקבוקים זה שרה, החשמלאי זה מנהלת משק הבית, הוא לא ידע כלום ממה שקורה אצלו בבית. זאת אומרת, ראש ממשלה שהוא כזה פדנט, יורד כל פרט ופרט מה שקורה אצלו, יודע בדיוק מה שמתנהל אצלו, פתאום הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע מה קורה בשבת, הוא לא יודע מה קורה ביום כיפור. הוא מזמין אליו...
אז אתה מעלה כאן סיפור חדש שלא קשור לדוח המבקר.
הוא מזמין אליו את היועץ המדיני שלו לבוא אליו ביום כיפור הביתה כדי להכין נאום. זה ראש ממשלה שמספר לנו כל היום שהוא דורש מאבו מאזן שיכיר בנו כמדינה יהודית, אחרת הוא לא יושב איתו למסע ומתן. הגיע הזמן שמר נתניהו קודם כל הוא בעצמו יתחיל להכיר ולפנים שהוא ראש ממשלה במדינה יהודית. מה המסרים שהוא מוציא החוצה? אני כבר לא מדבר אבי על המסר הנורא והיום שהוא עשה בעבר, איך הוא טשטש את כל הסיפור שהבן שלו מסתובב עם גויה.
טוב.
איזה מסר הוא הביא לציבור בישראל?
אוקיי, איצחק, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה... שראש
ממשלה יכול לתת לגיטימציה לדבר הזה? בואו נהיה אמיתיים, נפסיק למרוח את הדברים, אני באמת לא יודע שמה, האם זה התחמקות מעבירה פלילית ורישום כזה וכל הדברים האלו. ברור לי לגמרי שביבי עדיף שיתקפו אותו על יום כיפור, והוא יזמין כמה עיתונאים כדי למרוח את הסיפור, מה שאני אסתבך עם תיק פלילי.
טוב, בני, בוא נהיה ישרים עם עצמנו, גם אני וגם אתה, שנינו יודעים, אני לא קם בתפקיד של סנגור ראש הממשלה, אבל שנינו יודעים
שביבי
ואשתו ואף אחד ממשפחתו לא הזמין חשמלאי אליו ביום כיפור.
מאיפה אתה יודע?
ודאי שזה לא הוא.
למה? מאיפה אתה יודע? אולי המחכים של האנשים של...
כולנו יודעים.
בוא נהיה אמיתיים, אתה יודע מה קרה עם ביבי שם?
בכל הנושאים האחרים, אין לי ויכוח איתך, איני יודע, אני לא יודע בדיוק מה היה, לא יודע בדיוק מה היה.
איך אתה קובע את העובדה הזאת? אני לא מבין, איך קבעת את העובדה הזאת? בגלל שביבי...
נו, באמת.
לא באמת,
כולנו מבינים שראש הממשלה לא מתעסק עם העניינים האלה.
למה לא?
כולנו מבינים שבטח שהוא ודאי לא התעסק עם זה, אם זה בכלל היה בקיסריה והוא היה בירושלים.
בוא נהיה ישרים.
אוקיי. עזבו רגע את פרשיית החשמלאי, רגע לסיום. יצחק, האם אתה אומר... רגע, רבותיי.
כי מדבר על נועל העבודה של...
בני, הבעיה בדברים שאתה אומר, היא קודם כל שאתה מתעסק בתפל במקום בעיקר. אנחנו צריכים להתעסק בעיקר. העיקר זה לא האם... המפתח של הקיסריה הזמין או לא הזמין. השאלה היותר חשובה היא, והנושאים שמה צריכים להיות אכפת לנו, זה מה תהיה המדיניות של הממשלה הבאה שלו. זה מה שצריך להיות חשוב לנו. האם הוא הולך...
האם הוא הולך
לתקן את העוולות שהממשלה האחרונה עשתה לחרדים?
ברור שזה הדבר
המרכזי שלנו. האם הוא הולך לקראת תיקון חוק הגיוס?
צר לי לקלקל לך את
האם הוא הולך לקראת
הפסקת
הקיצוצים בתקציב העולם האישי?
יצחק, עם כל הכבוד לנושאים האלו, בראש וראשונה, הרי אנחנו כיהודים חרדים, אנחנו רוצים לקרב את המוני העם ליהדות, אנחנו רוצים לקרב אותם ליידישקייט, לתורה ולמצוות, שישלחו את הילדים שלהם לחינוך תורני. מה המסר שראש ממשלה במדינת ישראל, שאצלו שבת ביום כיפור הוא כלום?
תראה,
מה המסר שלו שהוא נותן לבן שלו להסתובב עם גויה? מה המסר ליהודי הפשוט בדימונה?
אני לא משמש כסניגור של ראש הממשלה, אבל זה ברור שבברירות שיש לנו, ביבי נתניהו הוא משדר הרבה יותר כבוד למסורת, והרבה יותר אהבה ליהדות מאשר האחרים.
אוקיי,
יצחק, מה לעשות? אנחנו לא יכולים לבחור בין ראש ממשלה שיהיה משה גפני.
יצחק ובני, שימו רגע נקודה.
יש לנו בחירות בנתניהו, או בוז'י, או ליבני, או יאיר לפיד, או אנשים מהסוג הזה,
במצב הזה, ביבי, הוא ללא ספק. בוז'י מזדר פחות אהבה ואהדה למסורת ישראל, פחות מביבי.
והיה והעיתונות הייתה רודפת את בוז'י, כמו שהיא רודפת את נתניהו, אני בטוח שהיא תמצא סיפורים הרבה יותר חמורים, מאשר איזשהו מפתח, באיזשהו מקום בקיסריה, שהזמין או לא הזמין, אולי זה חשמלאי בגלל שהיה לו תקלה, ויכול להיות שהיה חייב להזמין את זה, כי אם לא, זו הייתה בעיית
הפתחת של ראש הממשלה.
אבל אני רוצה לדבר, אבל אני רוצה גם להתייחס למפגש הזה, כי אני לא סניגור של נתניהו, אבל אני כן רוצה לסניגור של המפגש עם נתניהו. כי מה שכן דיברנו במפגש הזה, זה היה באמת על המדיניות שלו, על איך הוא הולך להתייחס למפלגות החרדיות, האם הולך להיות פה שינוי כיוון, וזה מה שהוא נתן לנו להבין בצורה מאוד מאוד...
אתה מאמין לו?
הוא מוצהרת, הוא לפחות מצהיר על זה.
אבל בסדר, הוא מצהיר את זה,
והוא לפחות מוכן ללכת עם זה ראש בראש מול המפלגות החילוניות. תראה, הוא נתן הצהרה שהוא מוכן לבטל את הסנקציות הפליליות.
אז הוא נתן...
הוא ודאי ישלם על זה. הוא ישלם על זה מחיר. אנחנו נראה את זה. אנחנו נראה. אם הוא יעמוד מאחורי ההצהרה הזו, אנחנו נראה את יאיר לפיד תוקף אותו, אנחנו את העיתונות תוקף אותו.
אני לא הייתי קונה מביבי...
אנחנו נראה את זה, והוא היה מוכן לתת את המחיר כדי להצהיר את זה. הוא אמר שהוא לא מוכן שעמדי תורה ילכו לכלא.
מאה אחוז, הוא אומר עוד הרבה דברים.
תשמע,
אני לא, אני לא הייתי קונה מאדון ביבי מכונית משומשת יד רביעית.
אבל בני, יש גם שכר שיחה נאה. ואם מוכן ראש הממשלה באמצע בחירות, אבל
האמת שהדיון מרתק והשיחה הזו יכולה עוד להמשיך אל תוככי השעה השנייה, אבל אנחנו מסיימים את השעה הזו. אתם כמובן תמשיכו לנהל את הדיון גם מתחת לשידור, זה לגיטימי וזה בסדר. אנחנו נסתפק בדברים הללו. תודה ליצחק קורביץ, סליחה, עורך בחדרי חרדים, ולבני רבינוביץ' איש יתד נאמן. תודה לצוות שלנו, לעורכת אסתי פלד, למנדי אור על הביצוע הטכני, ולכם מאזינים נספר שאנחנו שווים מיד אחרי שמונה עם שעה נוספת, במהלכה נעסוק בעוד הרבה עניינים שקשורים לבחירות, ולא רק, גם תחזית מזג האוויר הצופה עם שערה בסוף השבוע הזה. כל הפרטים מיד, יישארו איתנו.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום וערב טוב לכם. השעה השנייה המהדורה המרכזית, עורכת אסתי פלד, הטכנאי מנדי אור. אנחנו רוצים לפתוח את השעה הזו עם נאומו הצפוי של ראש הממשלה בקונגרס ערב הבחירות. פולמוס שלם סביב הנאום הזה. לבסוף יושב ראש ועדת הבחירות החליט לשדר, לאשר לשדר את הנאום, אבל בדילי, מה שנקרא, באיחור של 5 דקות, לא בזמן אמת, לא בשידור חי, וזה כדי לתת אפשרות לאורחים השונים בכלי התקשורת, לבדוק שאין בדברים תעמולת בחירות, ובמידת הצורך אם יש, אז כמובן לעצור את השידור לפני שהתעמולה הזו תצא החוצה לאוויר, וזו סוגיה מעניינת לכשעצמה, ואנחנו רוצים לשוחח עם אילן אביסר, לשעבר יושב ראש מועצת הרשות השנייה. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. בעצם, ועדת הבחירות נותנת את האחריות לידיהם של אורחי החדשות במדיות השונות. הם האחראים.
אוקיי.
זה אומר שלמשל כאן בכל חי אנחנו נשמע את ראש הממשלה 5 דקות לפני, ולא נחשוב שזאת תעמולת בחירות, אבל תחנה מתחרה אחרת יגידו, זו תעמולת בחירות, אנחנו לא משדרים את נתניהו. סוג של חוכא ואטלולא מהסיפור הזה.
תראה, ההרגשה שלי זה שההחלטה הזו היא לא כל כך קריטית. היא גם מאותתת לראש הממשלה נתניהו להשתדל להימנע מכל התקרבות למה שיכול להתפרש כתעמולת בחירות, ויוצרת 5 דקות של השעיה, שזה נראה לי באמת לא כל כך מהותי. זה נראה לי סביר. אני אתמול הייתי במכון למחקרי ביטחון לאומי, אפילו שם פוליטיקאים שונים, אני שמעתי את הגברת ציפי לבני, הנושא היה אנטישמיות ושנאת ישראל, היא נתנה נאום בחירות. אז זו אווירה בימים אלה וצריך להכיר בזה.
אני רוצה להחזיר אותך לדיונים שאתם עסקתם בהם ברשות השנייה במערכת בחירות קודמת, כן, להבדיל בין נאום נתניהו בקונגרס לבין השיעור השבועי של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה במוצאי שבתות, ששודר גם הוא בכלי תקשורת, למשל ברשות השנייה, תחנות אזוריות, וגם שם היה חשד לתעמולת בחירות, חשש מתעמולת בחירות, ואתם הגעתם להבנה יחד עם ועדת הבחירות על אותו תהליך, שידור בדילי.
אוקיי.
כלומר, הרעיון הזה כבר הוכיח את עצמו בעבר, והשאלה, נכון. והשאלה היא, כשמדברים עכשיו על, על ראש ממשלה, שכמובן לא יכריז בקונגרס להצביע על הליכוד, ויאמר שהיא תעמולת בחירות על השולחן, מהי ההגדרה של תעמולת בחירות? עצם הנאום, זאת תעמולת בחירות.
לא, בשום פנים ואופן לא. כאן אני בהחלט מקבל את העמדה של ראש הממשלה. יש פה סיטואציה פוליטית מאוד מורכבת ורגישה, ולקראת מה שמסתמן כהסכם, לא טוב לישראל עם איראן. נכון שראש הממשלה ישתמש בכל האמצעים שעומדים ברשותו, כל התחמושת, במקרה הזה ילך לקונגרס האמריקאי וידבר על זה. אני רוצה להזכיר שראש הממשלה נתניהו הוא זה שהעלה את הנושא האיראני לסדר היום הבינלאומי, וגם שהוא עשה את זה, נמתחה עליו ביקורת כאן בארץ. היום כל העולם מדבר על זה, ואני מעריך שהתעודה שתהיה לנאום שלו ולטענות שלו תהיה כזו שתשפיע על ההסכם שיהיה עם האיראנים.
ולסיום, אני רוצה לשאול אותך, מה יקרה בסיטואציה שכלי תקשורת אחד יוריד שידור, והשני ישאיר שידור, ואז יאמרו, הנה, הוא שמאלני, הוא ימני.
נכון, זה עלול לקרות, אני לא צופה שזה יקרה דרך אגב, אני חושב שחלק מההחלטות האלה נעשות בין היתר כצעדי מניעה ואיזושהי התראה, ואני סומך על שיקול הדעת של הגורמים השונים לגבי הנאום הזה. ואם זה יקרה, יתפתח שיח ציבורי מאוד מעניין, והציבור ישפוט.
עוד שאלה שלא קשורה ספציפית לנאום הזה, אנחנו בערב בחירות ויש כללים גם של ועדת הבחירות וגם של הרשות השנייה בסוגיית תעמולת בחירות, אי אפשר להימנע באמת מהדבר הזה. אנחנו כאן משוחחים מדי ערב עם פוליטיקאים, מפלגות שונות, כל אחד מוציא את מרקולתו בשידור, כמה שאנחנו ננסה לומר לו בשידור, הלו, תעמולה, תעצור, זה די בדיחה הסיפור הזה, למה לא לבטל, למה לא לבטל את העניין הזה?
שאלה טובה, יש פה בהחלט חשש שאני לא חושב שהוא לא מוצדק שתהיה איזושהי התגייסות של גורמי תקשורת חזקים במיוחד לטובת צד כזה או אחר. אני מניח איפה הלב של תחנות הרדיו הדתיות יהיו, אבל אני מניח כמוני שאתה יודע לאן עלולים להוביל אותנו אמצעי התקשורת היותר דומיננטיים ומובילים במדינת ישראל. אז עוד פעם, כשאני הייתי בתפקיד, בהחלט נתנו אור ירוק לעסוק בפוליטיקה, גם בתוכניות בידור שהופיעו בהן פוליטיקאים, לא ראינו בזה שום דבר פסול באופן מהותי, אבל כן הקפדנו שהשיח יהיה פחות או יותר מאוזן, מדויק, לא מתלהם, ונדמה לי שבמערכת הבחירות הקודמת זה היה ככה יותר מאשר בפעם הזאת. זה לא קרדיט אישית שאני לוקח, יש פה גם נסיבות אחרות, אבל אני חושב שהרגולטור יכול בהחלט, ונדמה לי שאתמול יצאה קריאה מצד הרשות השנייה לכל אמצעי התקשורת, 30 יום לפני הבחירות, שיש כוונה להקפיד על זה, אנחנו התחלנו אז 60 יום לפני הבחירות, וכאן הרגולטור יכול לעשות העבודה שיבטיח שפחות או יותר הכיסוי יהיה מוזן.
אכן, אבל תסכים איתי שגדול השטח האפור מהשטח הלבן.
נכון. אני חושב שאנחנו צריכים, זה החיים, תשמע.
כן.
לא צריך לנקות את כל האפור ולהחליט על שחור או לבן.
מעניין מאוד. טוב, שנשמיע עכשיו שיר על הרב עובדיה יוסף.
בבקשה. צדיקה.
כן, זה עוד עניין שנמצא בשטח האפור בכל הסוגיות.
אני לא בטוח שהוא בשטח האפור, לא צריך להגיד את זה.
אוקיי, טוב.
אורייט.
אילן אביסר, יושב ראש מועצת הרשות השנייה עד לא מזמן, תודה רבה לך.
תודה, אבי, כל טוב.
ערב טוב. אנחנו עם פרשננו מני גרה, שלום מני.
ערב טוב, אבי, שלום וברכה.
חברי הכנסת החרדיים, ראשי הסיעות החרדיות, מגיבים או שלא מגיבים לדוח המבקר? מה בדיוק ההבחנה?
אז זהו, הנה, אתה מבין, הדיון הזה שמתנהל והתנהל אצלך בשעה האחרונה, באמת, קודם כל, האם היה פה חילול שבת אמיתי, או שמה מדובר פה במילים פשוטות בקומבינה, איזושהי קומבינה להעביר כסף לקבלן מקורב, חבר מרכז הליכוד וכדומה. שבשורש העניין הזה, מבחינה כמובן פלילית, מבחינה משפטית, אתה יודע, אז הניסוחים והגדרות מאוד מאוד רגישים ועדינים, ולכן יכול להיות שמבחינת חקר האמת לעולם לא נדע מה היה שם בדיוק. אבל בכל אופן, זה גם מה שמוביל את החקים החרדים לאיזושהי בעיה בהתייחסות הזו. כי מצד אחד צריך להתייחס, צריך למחות, הרי כשמע, כל הכותרות בארץ מדברות על זה, חילול שבת, חילול יום הכיפורים, מזמינים חשמלאי הביתה ומוציאים כסף. מטרה שלהם היא כמובן כנראה להראות שיש פה איזושהי קומבינה, איזשהו משהו שהוא בדרך לא ישרה, הוא עבר כסף לחשמלאי, אבל אי אפשר להוכיח את זה בצורה ברורה, כי הדוח המבקר הוא מה שנכתב בו, זה מה שכתוב בו, ואי אפשר לשחק עם הדברים. אז מה עושים החקים החרדים? פנינו אליהם, לשמוע מה הם מגיבים, כיצד הם מתייחסים לסיפור הזה, לכותרת המרכזית שהערב הזה במדינת ישראל. אז נתחיל באלי ישי דווקא, מקורב לנתניהו, מצהיר שהוא תומך בו, מה, איך הוא מגיב לסיפור הזה? אצל אלי ישי מתעלמים. פשוט מתעלמים, לא מגיבים, מוצאים דווקא כן הודעה בשעה האחרונה, אבל ההודעה מתייחסת למה שנתניהו אומר בעניין ביטול הסנקציות הפליליות. התעלמות מוחלטת מכל בעיית השבת הזו, כנראה לא רוצים להרגיז את נתניהו. מוישה גפני, אנחנו פונים אליו, אומר אנחנו עדיין בודקים את הנתונים בשביל להבין מה היה שם. עם הפתיח שלי אז ניתן להבין למה זה שווה עדיין בדיקה. גם דרי. מתברר אין התייחסות, לא התייחס לעניין הזה ועדיין לא מתייחס. ניסיתי להבין האם התייחס בעתיד. לא קיבלתי תשובה עד לרגע זה. וחבר הכנסת ליצמן קצת, הוא מספק תשובה קצת יותר ברורה, הוא משתתף באיזשהו פאנל בשעה האחרונה בתל אביב, ושם שואלים אותו על החילול שבת הזה שנעשה, ליצמן אומר ככה, אין לנו מידע מה היה במקרה, והאם אכן היה שם אילוץ ביטחוני או לא, הרי שמענו את הטיעון הזה שבגלל צורכי ביטחון היה, השתמשו בחשמלאי, כשאני אגב לא מבין את הטיעון של צורכי ביטחון, בעוד ראש הממשלה שוהה בירושלים, הבית בקיסריה בגלל צורכי ביטחון צריך להזיק חשמלאי ביום כיפור, לא כל כך מסתדר, אבל ליצמן אומר, אנחנו לא יודעים אם היה שם אילוץ ביטחוני כפי שדברי אנשי ראש הממשלה, ברור אבל שנדרש מראש הממשלה לגלות רגישות בשמירת שבת קודש וחגי ישראל כערך עליון בעם היהודי בכל הדורות.
אוקיי, התייחסויות מעניינות כאמור מראשי עשיות החרדיות, אבל בעיקר רובם, איך נאמר מני, פוחדים להתעסק עם נתניהו חודש לפני הבחירות.
אני לא הייתי אומר פוחדים, כי בהחלט, תשמע, הסיטואציה פה היא באמת רגישה, כי ההבנה שלנו היא, שמי שרואה את הפרטים, מי שקורא דוח מבקר המדינה, ואת ה, איך שזה מוצג, זה שלא היה באמת שם חילול שבת. יש פה קומבינה אולי, שהיא באמת על הגבול הפלילי של להביא כסף, אבל אף אחד לא יאמר את זה בצורה ברורה, כי זה מסבך עוד יותר, בגלל שהעניין הפלילי, וכבר הרחבנו על זה. ולכן, אם לא היה חילול שבת אמיתי, אני באופן אישי חושב שכן צריך לבצע מחאה, כי עדיין תורות הן על חילול שבת שראש הממשלה מחלל שבת, צריך כן לבצע איזושהי התנערות או איזושהי אמירה ברורה בעניין הזה, וליצמן הוא היחיד בינתיים שמעז כן להתייחס. שמענו אגב בימים האחרונים, שים לב למשהו מעניין, אביחי מנדלבליט, מזכיר הממשלה, מונה על ידי אנשי הלשכה של נתניהו להיות זה שיסייע לשמור, מה שנקרא, אני אומר לשמור במרכאות, על ליצמן, כלומר להרגיע אותו, הם מבינים שליצמן הוא הדומיננטי ביותר נגד נתניהו, והם מעדיפים לשמור אותו רגוע, שלא יוציא כותרות יותר מדי מרישות ופוגות בנתניהו, וברצון של נתניהו להקים ממשלה עם החרדים, היום הוא מציר על כך בבירור, ולהצהרה הזו יש בהחלט משמעות, למרות שנתניהו ברגע האמת עושה אך ורק מה שמשתלם לו, הוא יכול, אם הוא יצטרך, הוא יכול להשאיר גם הפעם את החרדים בחוץ, צריך לזכור את זה ולקחת את זה בחשבון.
פרשננו מני גרה, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, שלום לכתבנו לענייני משטרה, בנצי ליזרוביץ', שלום בנצי.
שלום וברכה.
לפני שנתיים, פיגוע בשומרון, יידויי אבנים, אירוע שמתרחש מדי יום ביומו ובדרך כלל מסתיים בנס, אבל אז נפצעה קשה הילדה אדל ביטון, שנאבקה על חייה, ולצערנו הרב היום נפטרה.
נכון. לפני כשנתיים הילדה אדל ביטון, אז היא הייתה כבת שנתיים, נסעה ברכב המשפחה. בכביש חוצה שומרון, הרכב עשה תאונה והתנגש חזיתית במסעית, כתוצאה מידויי אבנים שהיה על הרכב. היא נפצעה קשה מאוד. היא טופלה במשך זמן רב בבית החולים, הייתה במחלקת טיפול נמרץ, לאחר זמן שהיא קצת התאוששה ומצבה התייצב, היא עברה לשיקום בבית החולים לוינשטיין, לאחר מכן היא שוחררה לביתה, ואומנם לא הבריאה עדיין עד הסוף, אבל בוא נגיד, מצבה הרבה השתפר לעומת מה שהיה באותם, לאחר התאונה. במהלך כל הזמן הזה, גם כשהייתה בביתה, הייתה מגיעה מדי פעם לבדיקות, לבית לוינשטיין, להשלים את השיקום שלה, אבל במוצאי שבת האחרון היא לא חשה בטוב, ופינו אותה לבית החולים, כשהבינו שהמצב שלה לא כל כך טוב, ואתמול בעצם הכל החל אתמול, כשמצבה התדרדר בבית החולים שניידר, סיבוך של דלקת ריאות, ובעצם היום ממש בשעה 19:00 היא נפטרה, כשהיא בת 4. במהלך כל היום הזה היו הרבה תפילות לרפואתה, וגם אמא כאן ברדיו כל חי אצלנו התראינה בצהריים וביקשה להתפלל לרפואת ביתה, אבל לצערנו הגזרה נגזרה והיא נפטרה כשהיא בת 4.
אכן, בהחלט טרגדיה. צריך לזכור גם שההורים שלה עשו הרבה מאוד קידוש השם במהלך השנתיים הללו.
כל הרעיונות הללו לכלי התקשורת, מי שעקב ושמע, היה הרבה מוסר, הרבה מה ללמוד מהאמונה שלהם והביטחון שלהם בקדוש ברוך הוא, ושהילדה שנמצאת אצלהם בעצם רק פיקדון, והם מסומכים על הקדוש ברוך הוא שאת הפיקדון שנמצא להם הוא יחלים והוא יבריא אותה. אין ספק, במהלך
מקבלים את מקבלים את הדין באהבה וחטא ברוך דיין האמת, ושאנחנו כולנו משתתפים בצער המשפחה ושולחים תנחומים למשפחת ביטון. כתבנו בנצי אליזרוביץ', תודה רבה לך. שלום לסגן השר לשירותי דת, הרב אלי בן דהן.
שלום לכם, ערב טוב.
קודם כל אולי התייחסות לאירוע המצער הזה למשפחת ביטון.
אכן, אירוע, לא מצער, אירוע חמור ביותר, וכפי שאמרתי כשהאירוע קרה, אני אומר גם היום, זריקת אבנים זה טרור. מי שחושב לזרוק אבנים זה איזשהו משחק ילדותי, נערי, זה לא כך. כשזורקים אבנים על מכוניות, זה טרור. זה תופעה שאסור להסכים לה בשום פנים ואופן. זריקת אבנים זה כמו כלי ירייה. אסור בשום פנים ואופן להקל ראש בתופעה הזאת. צריך ללחם בזה עד חורמה. ולא להסכים בשום פנים ואופן לזריקת אבנים, אפילו אבן אחת. ומי שנתפס כזורק אבנים, צריך לשים אותו בכלא. ואם הוא קטין, לשים את הוריו, כדי שהתופעה הזאת תמוגר לחלוטין.
אכן, אבן יכולה להרוג, זה לא חדש, ואסור להקל ראש.
כתוב בתורה. אם יקר באבן יד,
לא, באבן הוא באגרו, כן, נכון.
נכון, כתוב בתורה. פרשת
השבוע. נכון. אני רוצה לעבור איתך ברשותך לנושא אחר, שקשור ישירות לפעילות של המשרד שלכם, סוגיית הקברים והחקירה שהמשטרה חוקרת כבר הרבה מאוד זמן, עכשיו הותרה לפרסום. מה הסיפור בגדול? מדובר בשלושה חשודים שעל פי החשד ספסרו בקברים שלא שייכים להם?
נכון, בהחלט. לצערנו הרב, כשאנשים נמצאים בשעה הקשה ביותר של חייהם, כשהם צריכים לקבור את קרובי משפחתם, באו אנשים וניצלו את המצוקה, מכרו להם חלקות שאינן שייכות להם, השלו אותם באשליות.
אולי בגלל, סגן השר, אולי בגלל...
הסיפור, מה היה? פשוט השלו אותם באשליות שהם האדמות הללו, הם האדמות שלהם, או האדמות שמיועדות לגבורה, ומה שיותר חמור זה שהם לקחו את הדבר הזה ורק למטרת רווח, זה הכל.
אולי בגלל שהנושא הזה פרוץ בתקנות, בחוקים, יש הרבה מאוד פרצות בעניין, לא ברור מי מוכר קברים, למי הם שייכים, יש בהר המנוחות בירושלים בכלל פרשייה שלמה על הקומות, או שאתה רוצה קבר בקרקע וקנייה מחיים וקנייה לאחר הפטירה, מחירים מופרזים, מי מסדר את כל העניין הזה?
קודם כל אתה צודק, יש אי-בהירות, אנחנו במשרד הכנו הצעת חוק מאוד מקיפה לכל התחום הזה של הקשר בין האזרח לבין החברות קדישה, מה הדברים שהוא זכאי להם בחינם, מה הדברים שהוא זכאי להם בתשלום, מה התשלום המינימלי, מה התשלום המקסימלי, כל הדברים הללו.
משפחה שלא עלינו רוצה לקבור את...
דקה, אני אתשלים לצערי, אני אומר. הצעת החוק הזאת כרגע מתעכבת במשרד המשפטים, כיוון שזאת הצעת חוק מאוד מקיפה, אז לוקח להם זמן כדי לבחון את כל הנתונים של הצעת החוק, אבל אני בטוח שבעזרת השם, כאשר הצעת החוק הזאת תאושר בכנסת, היא תעשה סדר מאוד מאוד ברור בתחום הזה.
מה המצב היום? משפחה שרוצה קבר, נפטר חלילה לצערנו, לא על אף אחד מאיתנו קרוב משפחה, יש לחץ, הלוויה, רוצים למצוא קבר במיקום נוח, מיקום טוב, מה הם עושים? למי הם פונים? עם מי הם מדברים?
קודם כל הם צריכים לפנות לחברות קדישה, חברות קדישה מוכרות, לחברות קדישה שהן, יש להם רישיון קבורה מטעם מדינת ישראל.
עכשיו...
כל ההתנהלות שלהם מפוקחת על ידינו, שהם הם, הם, העסק מוסדר, יש להם ניהול תקין
מרשם העמותות. זה כמו שוק הנדלן, חברה קדישה אחת מבקשת 200 אלף שקלים, השנייה מבקשת 150 אלף שקלים באזור השני, אין פה שום דבר מסודר, זה לא ייתכן.
לא, זה לא מדויק. קודם כל יש אצל אפלין, יש שתי רמות של קבורה. יש קבורה שהיא קבורה שממומנת במלואה על ידי המוסד לביטוח לאומי. לצערנו, אנשים רבים אינם מסתפקים במה שהמוסד לביטוח לאומי מממן באופן מלא, אלא רוצים קבורה בחלקה מיוחדת, באזור אחר, במקום אחר, ששם הביטוח לאומי איננו מממן, ולכן עלות היא גבוהה מאוד. זה בדיוק חלק מהצעת החוק שאנחנו הכנו, כדי שבא להסדיר את הנושא הזה, למנוע את הדברים הללו, לקבוע מחירי מינימום ומחירי מקסימום, כדי שהשוק לא יהיה פרוץ. עכשיו כמובן, בסופו של דבר הפתרון המלא של העניין יבוא רק כאשר תהיה הסדרה ברורה ותפריד, זאת לפחות עמדתי, הסדרה שתפריד בין הפיתוח שכיום מוטל על החברות קדישה, שלא בצדק, חברות קדישה אינן יודעות לעסוק בפיתוח, בבנייה, בחציבה, זה לא התחום שלהם.
אוקיי.
זה דעתי, המדינה צריכה לעסוק בפיתוח, והפעילות השוטפת צריכה להיות מנוהלת על ידי חברות קדישה.
מעניין לקרוא את הצעת החוק הזו שהונחה על שולחן משרד המשפטים, אבל עוד נעסוק בה כשהיא תגיע שוב לדיונים בוועדות הכנסת. אני רוצה בשבילך קצת פוליטיקה, אנחנו בסוף ערב בחירות, ואתה מבחירי הבית היהודי, אחרי הניצחון המפליא שלך בפריימריז, בחרת לעזוב את תקומה, הצטרף לבית היהודי, וכל זה טוב ויפה, אבל בשבועיים האחרונים ירידה שלכם בסקרים. מה ההסבר שלכם בתוך הערכות המצב שאתם עושים לירידה הזו?
תראה, יש נודתיות, יש ירידה, הרי למשל פורסם סקר, שאנחנו עולים חזרה ל-14, יש תנודתיות, יכול להיות את זה גם בליכוד, אז הם נעים בין 22-3 ל-27-8, זה קיים בחלק גדול מהמפלגות. יש יציבות, לצערנו כל סקר תופס את האנשים בנקודת זמן מסוימת.
מפתיע, אבל שכל הסקרים התחילו לרדת מיד אחרי פרשיית אלי אוחנה.
כן, אבל פרשיית אלי אוחנה כבר מזמן עברה מן העולם, אני לא יודע אם היא כרגע משפיעה. יש שני גורמים שמשפיעים בהחלט. גורם אחד זה מפלגת יחד, שברור לי שהיא נוגסת מאיתנו בין מנדט לשניים. והדבר היותר בעל משקל זה הליכוד. הציבור הרחב איננו מספיק מבין שבסופו של דבר הטלת המשימה והרכבת הממשלה איננה מוטלת על המפלגה הגדולה ביותר, אלא המפלגה שיש יכולת להקף סביבה כמות גדולה יותר של בוחרים. אנחנו כולנו זוכרים שב-2009 הבחירות, הקבעת הממשלה הוטלה על נתניהו, למרות שקדימה הייתה מפלגה יותר גדולה. כיוון שציבור לא מספיק מבין את המסר הזה, אז יש שנוטים כדי לחזק את נתניהו, כי בסופו של דבר רוב הציבור הוא אכן רוב ימני, אז חושבים שכדאי שמפלגתו תהיה המפלגה הגדולה ביותר. אבל אנחנו טוענים שכשמצביעים לבית יהודי, אז מקבלים שניים במחיר אחד. מקבלים את נתניהו כראש ממשלה, כי אנחנו היינו המפלגה הראשונה שהכרזנו שנתמוך ונמליץ על נתניהו בפני הנשיא שהרכיב את הממשלה. ודבר שני, אנחנו האזרח מקבל מפלגה ימנית פורה שתשמור על הליכוד בצד הימני שלו ותמנע את הקמת שתי מדינות לשני עמים.
אתה האיש התורני בבית היהודי, מייצג את הציבור החרדי-לאומי, נקרא לזה כך. איך אתה מתמודד עם העניין שרוב הרבנים המזוהים ממה שאתה מייצג בבית היהודי, הרב שמואל אליהו, ועזוב את הרשב, בלי שמות, רוב הרבנים...
אני ממליץ לך, המילה רוב, אתה טועה טעות חמורה ביותר, אתה אפילו לא ספרת ולא מנית. אני אומר לך דבר אחד, מתוך רבני תקומה, שזה הזרם לכאורה הכי חרדלי, 5 רבני תקומה, 4 מתוכם תומכים באופן מוצהר, ברור, בבית היהודי. הרב ליאור היחיד שאיננו תומך בבית היהודי, וכנ"ל כל גדולי רבני הציונות הדתית תומכים בבית היהודי בצורה חד משמעית.
אבל תצרף את הרב אבינר ואת הרב לבנון ואת הרב שמואל אליהו.
הרב אבינר היפין, הרב לבנון עוד לא גילה דעתו ועוד יהיו הפתעות בעניין. רב שמואל אליהו הוא רב עיר, הוא לא הביע דעתו בשום פנים ואופן לשום צד, גם אסור לו להביע את עצם דתו.
הוא לא הביע את דתו, אבל הוא הגיע לבקר את הרב, את הגאון הרב מאיר מזוז, והביע תמיכה בצורה כזו או אחרת.
והיום הוא נפגש עם חבר כנסת מהבית היהודי. בוא, אני ממליץ לך, העמדה שבידך הוא לא נכון.
אז השאלה היא כזו, האם הציבור שאתה מייצג בבית היהודי נשאר בבית היהודי, או שהוא כבר מזמן לא שם?
בוודאי, חד משמעי, בוודאי, הציבור התורני ברובו הגדול יצביע עבור הבית היהודי, בוודאי.
אז בוא תסביר לנו למה. הרי אם יש לנו מפלגה על השולחן כמו מפלגת אלי ישי שמייצגת בגאון את הסוגיה התורנית וגם מביאה את עניין שלמות הארץ וחורטת את זה על דגלה, וזו בעצם המפלגה הקלאסית של ציבור חרדלי, למה שהוא יישאר בבית היהודי עם חברי כנסת חילונים, עם מפלגה שככה לא ברור מה הזהות שלה?
אני מנית לך קודם כל קצת לקרוא מה אומרים רבני מפלגת יחד, ולראות מה המצא שלהם. מה שאתה אומר, הדברים הם לא נכונים, מכיוון שהציבור החרדלי, בסופו של דבר, הוא ציבור אמוני שרואה במדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, רואה במדינת ישראל התגשמות חזון הנביאים, רואה במדינת ישראל כלי שבו השקפת העולם הלאומית...
בדיוק כמו הרב אגר, ובדיוק כמו יוני שטבון, ובדיוק כמו ברוך מרזל.
אבל סליחה, אתה שאלת, תן לי להשלים שני משפטים ברצף, עם כל הכבוד. הציבור יודע שדברים לא נכונים, מה לעשות? הרב מזוז ביום עצמאות אומר תחנון, הוא לא אומר הלל, זאת המפלגה, אי אפשר להעלים את זה מן העין. אני ממליץ לך להסתכל על הרשימה, יש בה אנשים חרדים באופן מלא, שאין ביניהם ובין הציונות הדתית שום קשר, מלבד יוני שטבון. אז אני חושב שעם כל הכבוד, כשרוצים לשים את התורה במרכז, רוצים שתורתו של הרב קוק תתפוס את המקום המרכזי שלה, אז אי אפשר לצפות שמפלגה, שעם כל הכבוד בקושי תעבור את אחוז החסימה, היא זאת שתישא בגאון את תורתו. דווקא מפלגה שבעזרת השם תהיה המפלגה השותפה הגדולה ביותר בממשלה הבאה, היא זאת שתישא בגאון את דגלו של הרב קוק. Okay. ואני אגיד עוד משפט אחרון, הכי פשוט והכי ברור, כאשר תעמוד השאלה איזה רב תתמוך המפלגה הזאת לרב בראשון לציון או באריאל או בנשר או בטבריה או בקריית ביאליק או בבת ים
או בחיפה,
בוא בחיפה, נכון, בכל המקומות הללו, לי יש כבר הסכמים עם ראש העיר, אנחנו, מי בחר. ואני אומר לך בוודאות מוחלטת, שעם כל הכבוד למפלגת יחד, היא לא תתמוך במועמדים מהציונות הדתית. אז בוא, למה נשמע את העיניים? אני מאוד מכבד את המפלגה הזאת, מפלגה ראויה וטובה.
טוב, אני שומע אבל בין השורות, הרב בן דהן, שאתה מתכוון לבקש שוב את המשך כהונתך במשרד לשירותי דת, תפקיד שאתה שולט בו ביד רמה.
בהחלט.
נאחל לך בהצלחה. תודה רבה.
תודה.
ערב טוב, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אל הסופה הצפויה בסוף השבוע, שלג ככל הנראה גם בירושלים, בערי המרכז. אנחנו רוצים לשמוע קצת יותר. שלום לחזאית אילנית אדלר, חדשות ערוץ 2, שלום.
שלום, שלום.
שלג אמיתי, משמעותי?
האמת שכן, נראה שכן. כאילו אני, האמת לא מעט שנים חזאית, ותמיד חיווי שלג בירושלים הוא נורא קשה ונורא בעייתי. איכשהו שילוב המילים ככה, שלג וירושלים עושה לאנשים הרבה בלגן, ותמיד אצלנו החזאי מייצר איזשהו סוג של לחץ, אבל באמת יש התכנסות של כל המודלים, יש טמפרטורות אפילו יותר ממתאימות לשלג, שנראה אפילו שלג כבד ויפה, במהלך יום חמישי משעות הערב אל תוך שישי בשעות הבוקר, ממש ככה מתעוררים לשישי לבן.
אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם על שלג שירד בהרי המרכז, שזה אומר נכון. כמובן ירושלים, אבל לא רק, נכון? בגלל עוצמת נכון. הסופה זה יתפזר לעוד מקומות.
נכון, אז קודם כל בהרי המרכז היותר גבוהים, כל אזור גוש עציון, שם יש גם מקומות שקרובים לאלף מטר ואפילו ומעלה, שם השלג אפילו יכול להתחיל כבר בשעות הצהריים, יכול להיות שנראה פתיתים באוויר, ו... לאט לאט ככל שנתקדם במהלך השעות כמובן גם תהיה הרמות. לאזור ירושלים הפוטנציאל מתחיל לקראת שעות אחר הצהריים ובעיקר בערב, וזה ממש נראה כמו שלג שיתחיל לרדת.
כמו שחווינו אשתקד, כמו שלג די אשתקד.
זה נכון, זה מאוד יזכיר את השלג שהיה בשנה שעברה. פחות את השלג שהיה לנו בפעם האחרונה, אז נכנסו אלינו ענני גשם שככה כל פעם ירד קצת שלג, ואז גשם שמיס את השלג, אז הפעם זה נראה שבאמת תהיה מסה של שלג מאוד מאוד רציפה, כי הטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות בכל השכבות של האטמוספירה, וזה נראה ממש באמת תנאים מושלמים, וכמו שאמרת, לא רק שלג בירושלים, אלא אפילו מקומות נמוכים יותר, גם בסביבתה של ירושלים, גם לאזור הכבישים
יישובים רבים שגובה מעל מה? 600, 500?
500, אפילו אולי קצת פחות, אבל יש סיכוי שכן, ב-500 אנחנו... לא נאמר.
אז מאזיננו הירושלמים ששומעים את הדברים וכבר חוו את סיפור הזאב כמה פעמים, הפעם זה אמיתי, וכן, מה, להקדים תקניות, להתארגן, זה אמיתי.
כן, האמת שמחר זה עוד יום שבאמת אפשר להתארגן בו, זה יום שלא יהיה יום גשום מיוחד, יכול לרדת בו גשם מדי פעם, כבר נתחיל להרגיש את הקור, אבל בהחלט זה יום אחרון של הערכות, וגם מי שיש לו תוכניות אחרונות יום חמישי בבוקר, להתחיל להארגן. עכשיו באמת חשוב, נראה לי ככה, לכיוון שעות הצהריים כבר לחתוך לכיוון הבתים, כדי לקבל את השלג הכי טוב ככה מתחת לפוך מול הטלוויזיה. תנו לחזאים להיות בחוץ בכפור ותהיו בתוך הבית. אלי הכי בטוח.
אוקיי, אלו הם הדברים. בסדר, תמיד זה טוב, מזג האוויר קצת קיצוני וזה תופס אותנו בשבת.
כן, נכון, עכשיו חשוב לציין, שאם נגיד עד אתמול היו מודלים שככה הראו גל נוסף של שלג למהלך שישי בלילה ולכיוון שבת, עכשיו הם כבר כולם מתכנסים לכיוון שזה יהיה גל אחד מסיבי של שלג, ואחר כך אנחנו נשאר עם מקור וכנראה בלי גל שלג נוסף, אבל כמובן להמשיך לעקוב, בוא קודם נערך לגל הראשון, כן. ניתן לו לרדת.
ואנחנו נמצאים הערב ביום שלישי בערב, שבהחלט אנחנו בתוך התחזית, זה לא רחוק, זה קרוב,
נכון,
יש לזה משמעות.
נכון,
לתחזית נכון. של הערב הזו. אילנית אדלר, חזאית חדשות ערוץ 2, תודה רבה.
בשמחה.
ערב טוב. אנחנו יוצאים לפרסומת, מיד שווים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו לקראת סיום עם עוד כמה עניינים. הגאון הרב יורם אברג'ל מצהיר היום, כותב במכתב שהוא תומך במפלגת יחד ברשותות של אלי ישי, קורא לשס לקבל זאת בהבנה ובשמחה. הוא אומר שאחרי הבחירות יעשו הכל כדי לאחד את השורות, לנהוג בשיתוף פעולה למען כבוד שם שמיים. צריך לומר שהאמירה, המכתב הזה או ההצהרה הזו של הרב יורם אברג'ל בא אחרי באמת כמה חודשים לא ברורים, לא היה ברור אם הרב בכלל יביע את דעתו בבחירות או לא, ולאיזה צד. עכשיו בהחלט אמירה משמעותית. שלום לססון טרבלסי.
ערב טוב, שלום וברכה.
בהחלט מדובר בחיזוק משמעותי.
אכן כן, גם הרב יורם אברג'ל, שהוא גאון אדיר, ותחתיו יש רשת של אלפי אברכים, סליחה, שפזורים מרחבי הארץ, שנקרא יונקים מתורתו ויושבים על לחמו, אוכלים מלחמו. גם הוא הצטרף לתנועה שלנו. רב אברג'ל, אני תמיד כשאני בא מהדרום, אני דרומי במקור, ובכלל כשעבדתי במוסדות חינוך ברחבי הארץ, הייתי רואה את הכוללים שהוא פותח חדשים לבקרים, והייתי אומר, איפה הכוח והעוצמה לעמוד ככה ולהצטרף על כל כך הרבה כסף, אבל כמי שרואה לעצמו את התורה של עם ישראל שלא תשתכח, ואת המצב של האברכים והכוללים, והרב לקח על עצמו ועשה. הוא גאון בזכות עצמו, הוא גדול וענק בזכות עצמו, יש לו אלפים בארץ ובעולם ששרים למשמעתו. אין ספק שזה חיזוק, לא חיזוק, זה פשוט חיבור משמעותי מאוד מאוד. חיזוק זה חוליה, אבל פה מדבר ממש ב... בעוד עמוד שדרה שמצטרף אלינו.
אכן, אכן, הדברים ברורים, אז... זה בעצם מצרף גם את דעתו של הרב אברג'ל למפלגת יחד, שעורכים הערב כנס, איפה? בירושלים?
הערב יש כנס גדול וענק בירושלים, אני ממש מגיע שם תכף.
טוב.
מדובר אני חושב בכנס הגדול ביותר שלנו, למרות שמדי ערב אנחנו עושים כנסים אתמול באשדוד ובאשקלון, מאות אנשים, באשקלון כמעל 500 איש ובמספר דומה של אנשים שבאים נהנים, אני אתמול ראיתי... חסידים שהגיעו לכנס באשדוד, אז פעם סקרנות שאלתי, אז אמרו לי, אנחנו רוצים לשמוע את הרב מזוז, ממש כך, אתה צריך לראות שהקהל יושב, ונהנה מכל רגע, כל גימטריה, מכל אמירה, מכל דבר שיש מפיו של מרן ראש הישיבה, ששנינות זה הצד החזק שבו, מעבר לגאונות שלו ולחוכמה, פשוט זה, האמת היא שאני מגיע לכנסים האלה מוטש, עייף, אתה יודע, זה תקופה קשה, לחוצה, מכנס לכנס, מעניין לעניין, מפעיל לפעיל. כשאתה מגיע לערב כזה, אתה פשוט שעה של קורת רוח, ולכן אני אוהב ללכת למקומות האלה.
טוב, נאחל בהצלחה, ששון טרבלסי, תודה רבה לך.
מודה גם לכם, כל טוב.
ערב טוב. עכשיו, דברים שאומר היום יושב ראש השר ידרי, שפותח את הלב, אם אפשר לומר, ומדבר גלוי, על דעתו של מרן הרב עובדיה יוסף, ואומר, יש אנשים שמנסים להטעות ולבלבל את דעתו, אחרי ששמענו את דבריו של ששון טרבלסי, בענייניו של הגאון הרב יורם אברג'ל, דווקא בשלב הזה, באותם רגעים, אריה דרי נואם ואומר את הדברים הבאים.
כמה לא עשו להישבר, כמה מלחמות עושים לנו, לא מספיק כל המלחמות מבחוץ, בא השטן, השם מלחם, ממית לנו עכשיו, ונסער עוד יותר קשה. מי פילל ומי מילל? שואלים אותי אנשים, מה היה מרן באמת אומר אם היה בחיים על מה שקורה כאן עכשיו, על כל המחלוקת הזו כביכול? אני אומר, בוטה, מה השאלה הזו בכלל? מישהו מעלה על דעתו שאם מרן היה בחיים בכלל, מישהו היה מעז בכלל לעשות משהו בכלל? מישהו היה מתכבד בכלל? זה מקומן אותי הדבר הזה. אלא מה פתאום? איבדנו גר עד המסתפין המיני. אז כל אחד עכשיו יכול לעשות מה שהוא רוצה, ועוד לדבר בשם מרן גם יכול. אין לי בעיה עם זה. אבל ליצור בלבול, ליצור מחלוקת, ליצור מפיון. למה? מי ייקח את האחריות על עולם התורה? רבותיי, אף אחד, אני אומר לכם את זה גלוי, אני לא צריך שום דבר. באמת שאני לא צריך שום דבר. אני אגיד לכם יותר מזה גם. אין לי שום טיפת כבוד לסיפור. לא רוצה להגיד מעבר לזה. אני עובר ניסיונות קשים מאוד, אבל אני עושה את זה בגלל שאני יודע שזה מה שמרן רוצה שנעשה. זה השליחות של מרן. זה מה שמרן רוצה שנעשה. ולבוא, במחיקת יד אחד, מפעל חייו של מרן, 30 שנה, אנחנו צריכים להתבייש כאילו שאנחנו מתעסקים בפוליטיקה וזה דבר זול. כשמרן 30 שנה הפסיק את הלימודים בכל בית מדרש, היה בא ואומר לבחים צאו לעבוד. מישהו העז להגיד שמרן מדבר פוליטיקה? כל פעם שמרן הזכיר את התנועה הקדושה ש"ס, היום התנועה הקדושה, השליחים הנאמנים שלנו, היה מייקר, מכבד, כיוון שמרן ידע את המטרה האמיתית. מרן ידע שזה קיום התורה. איפה היינו לפני 30 שנה? מישהו יכול לתאר מה היה לפני 30 שנה? קחו את העיר אשדוד, קחו כל מיד בארץ. איפה היה עולם התורה הספרדי?
אוקיי. יש עוד... כותרות ודברים בהמשך דבריו של יושב ראש השר ידרי, אבל את עיקר הדברים שהוא אומר, אולי לראשונה, זה שאף אחד לא היה מעיז לפתוח מפלגה בחייו של מרן, והוא בתוכם. צריך לזכור, גם אריה דרי בזמנו אמר שהוא הולך לפתוח מפלגה ולהקים קהלים חדשים, והנושא הזה היה, כן היה פותח, או שהוא רק איים שהוא הולך לפתוח. אז הנה פה הוא אומר את הדברים הללו בצורה מוצהרת. זה בעניין הזה. עכשיו, לסיום, פונים אל צבי טסלר. שלום צבי. צבי טסלר איתנו? טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב צבי. הפיתורים במגה.
כן, רק השבוע דיברנו על זה שיש האטה במשק מבחינת מדד המחירים לצרכן שירד ב-0.9%, והיום מודיע מגה לוועד העובדים שלה שהם מתכוונים לסגור מספר סניפים. יש, לפי הגרסה של מגה מדובר ב-5 סניפים, לפי העובדים מדובר ב-10, אבל זה לא הסניפים הראשונים שנסגרים. בשלוש השנים האחרונות נסגרו יותר מ-30 סניפים של מגה שנמכרו לרשתות אחרות, וזה בגלל הרווח של החברה שהולך ופוחת, והאזהרות הרווח שמפרסמות, החברה מפרסמת בדוחות שלה, החברה מתקשה להתמודד עם התחרות המאוד חריפה מול הרשתות הקטנות, מול רמי לוי, מול אושר עד והרשתות האחרות שנוגסות בה שוב ושוב, ונאלצות למכור יותר ויותר סניפים, והוועד העובדים מאיים שלא לקבל את ההודעה שלה. הם אומרים, הצגנו תוכנית להנהלה, תוכנית שכוללת מצד אחד כן התייעלות וקיצוץ בהוצאות בעשרות מיליוני שקלים, בלי לפטר עובדים, והם דורשים מהנהלת החברה שלא לסגור סניפים ולא לפטר מאות עובדים נוספים. החברה מצידה אומרת, אין ברירה, אנחנו חייבים להתייעל, מדובר על כמה עשרות עובדים שאנחנו נציע להם עבודות במקומות חלופיים, אבל ההתייעלות מחויבת המציאות, על מנת שהחברה לא תהפוך להפסדית, שכל הזמן נמצא ברקע הסיפור של קלאב מרקט, לפני יותר מ-20 שנה, אותה קריסה של הרשת שנסגירה בגלל חובות, והחשש הוא שתהיה רשת כזו שמגה חלילה תיסגר. העובדים אומרים שזה לא החשש הזה, אלא יותר המריבות בין הבעלים של רשת מגה לגבי עתיד החברה, וזה מה שגורם להם לרצות ולמכור סניפים נוספים. צריך להזכיר, מעבר לנתונים שהמדד המחירים לצרכן, בימים האחרונים פורסמו הנתוני מחירות של רשתות השיווק של חודש ינואר וגם חלק מפברואר, וכל רשתות השיווק מדווחות על ירידה משמעותית בהיקף המחירות. אנשים פשוט הולכים וקונים פחות, וזה אפשר להסביר את זה בין היתר בגלל החשש הכלכלי, בגלל הדיבורים על האטה במשק.
האטה במשק כאמור, וזה כנראה ההסבר היחיד שיש לתופעה הזו. צבי טסלר, תודה רבה לך, סיימנו את המהדורה המרכזית. תודה למנדי אור הטכנאי, לסטי פלד העורכת, ולכם מאזינים, נשוב ונשתמע עם רצי השם מחר ב7, להתראות.